שלום לכולם, כיף שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף של יהלומים באוויר. תקופה סוערת עוברת עלינו ואנחנו פה כדי לדבר על כל זה. אז אנחנו נדבר על, על המשחק מול ביתר, נתכונן למשחק הבא מול חדרה. אז בואו נצא לדרך, נצא להגיד שלום לתומר חרוב. שלום תומר.
שלום, תודה, כיף להיות פה.
שלום לאור קצנשטיין.
שלום שלום.
שלום לאיתן.
שלום רב, שלום לכולם.
בלג, כמובן. חברים, איך עוברת עליכם התקופה של החגים עד עכשיו?
תשמע, מבחינת הקבוצה זה באמת תקופה לא קלה. וזה לא עוזר שאתה בחגים ויש לך הרבה זמן לחשוב גם. זה בטח לא מסייע. מבחינת החגים, סך הכל נחמד, אבל זו לא תקופה קלה להיות אוהד מכבי נתניה. דיברנו על זה מקודם, על כך שהיו לנו 3 שנים ממש ממש כיפיות ונהדרות, ויש פה איזושהי הסכמה על הדבר הזה, ואיזשהו משהו שקצת קבע בחודשיים האחרונים, שקשה להקל את זה, קשה, כי פשוט התרגלנו לטוב, ופתאום לוותר עליו, זה דבר שהוא קשה.
אולי, אז אנחנו באמת ניכנס יותר לעומק של הדבר הזה בשלב יותר מתקדם. קצן, יום כיפור שימש אותך לשיקוף להשקפות עצמית?
לחשבון נפש. שמע, אני מסכים עם תומר מאוד. אני חושב שיש טענה ברחבי הקהל שזה לא חודשיים, זה התחיל אי שם באמצע הפלייאוף העליון. המשברון הזה, ואני חושב שאולי אנחנו קצת משנים את המחיר על זה שלא התייחסו אליו בכובד ראש וכמו שהוא היה צריך כבר אז. היה שינויים מנטליים והיה שינוי שמבחינתי אני לא מאלה שממש לא מאלה שרוצים שאירן יחזור, אבל סוף שנה שעברה כתבתי פוסט שהתחלנו את העונה בלי מנהיג וסיימנו אותה בלי מנהיג, והשנה הגיעה לנו בקיץ בומבה של מנהיג, ואני מקווה שהוא ידע לעשות את מה שצריך על הדשא, אלמוג, זאת אומרת, מבחינת החדרת אמונה בשחקנים, ואני חושב שהוא אחד הגורמים הכי חשובים ליציאה שלנו מהמשבר הזה עכשיו.
אז בואו נתחיל עם ביתר, באמת, המשחק האחרון ששיחקנו בו, והמחצית הראשונה שם, לי לפחות די הזכירה את מה שראינו בסמי עופר, לא כל כך ראינו שם במשחק, ונראה לפחות שהקבוצה לא ממש סומכת על עצמה, או גם על ההגנה שלה, שבאותו משחק גם ככה רומן גולוברט היה בחוץ, וצליל נחמיה שיחק את הופעת הבכורה שלו בליגה, לא בדיוק משחק נוח כל כך לעשות בו בכורה. איתן, מה ראינו במשחק הזה?
באווירת החגים, לי יותר הזכיר המשחק הזה את חג סוכות, כלומר, כל מי שחשב שהוא יושב באיזה בית פאר גדול ומרווח, מצא את עצמו אולי בסוכה יותר רעועה. זה היה המשך ישיר של המשחק בסמי עופר באמת. בתקופות קשות יש משמעות יתר לדעתי למשחק ההגנה. זה לא רק להגנה, אלא למשחק ההגנה, שזה נותן לך את היציבות ואת הביטחון, גם כשההתקפה והקישור חלשים, לתת איזושהי הופעה מכובדת. גם לא לחטוף שערים טיפשיים, לא להתרסק בצורה כזאת עם 3 שערים במחצית, ולהוציא את הנקודות גם במשחקים שפחות הולך. משחק ההגנה, אי אפשר לסמוך עליו, לפי שני המשחקים האחרונים, ואני חושב שקודם כל, אנחנו צריכים להחזיר לעצמנו את הצניעות, לראות איפה אנחנו נמצאים, לחשב את המסלול ואת המטרות מחדש, וקודם כל, מטרה ראשונה, לייצב את משחק ההגנה. יכול להיות שכשהויבך יחזור יחד עם גולוברט ועם קישור אחורי מעובה, נוכל להרוויח את זה ומפה להתחיל להתקדם קדימה.
אנחנו יודעים בעצם שהויבך חוזר לדעתי במשחק הבא, נכון? לפי מה שקראתי לפחות. אבל אם אנחנו מדברים על המשחק מול ביתר, אז באמת כל הגולים באו דרך האמצע. זאת אומרת, כמעט מאותה נקודה. הפנדל, הגול של קינדה.
קשה לדבר על הדבר הזה מקצועית. כאילו באמת, כמו שאמרת, לא היינו קיימים. אני ראיתי את המשחק בטלוויזיה, כי באופן חד פעמי הייתי פשוט עם גב תפוס, וכאילו אחרי המשחק...
אנשים עולים עם זריקה בדרך כלל, תומר.
כן, אחרי המשחק, אור כתב לי, אני מקנה בך, שאתה, שנתפס לך הגב, ואתה לא יכול לזוז כאילו מהמיטה. וזה היה דבר שפשוט עצוב לראות. כמו שאמרת, לא היינו קיימים. הסתכלתי עוד לפני שקיבלנו את הגול הראשון, 20 דקות במשחק, ואתה רואה מכבי נתניה שלא קיימת. אתה ממש מתבטלת בפני הקבוצה השנייה, בתר קבוצה שהיא בעיניי די טובה, לא, אולי לא טובה כמו שאנשים חושבים שהיא תהיה, אבל קבוצה לא רעה בכלל, וכל קבוצה שיש לה את אלי מוחמד היא קבוצה טובה, אנחנו ראינו את זה בעצמנו בשלוש שנים האחרונות. אז לפני המקצועי זה פשוט היה עצוב לראות את מכבי נתניה נראית ככה, כי אני באמת לא זוכר את עצמנו נראים ככה הרבה זמן, בטח שלא בכל התקופה של סלובו וברדה, ויאל כמובן. אז זה היה ממש עצוב לראות את מכבי נתניה מתבטלת בצורה כזאת, וקשה אפילו להסתכל, אנחנו אחרי זה בטח נדבר קצת על השחקנים, על מי כן ומי לא, אבל היה פשוט קשה לראות, אתה אומר, הגולים הגיעו מהאמצע, אני אפילו לא שמתי לב, כי זה לא היה רק מהאמצע, זה היה האמצע, האגפים, משחק ההתקפה, כאילו הכל, שום דבר לא עבד, שום דבר לא עובד, וזה דבר שכתבתי אחר כך, שאתה כבר, מרוב שאתה עצוב, אתה כבר לא יכול לחוס. כי בעיניי, אתה יודע, אנשים יצאו עם הרבה כעס מהמשחק הזה, ואני מבין אותם כמובן, אבל בעיניי, כאילו, עצב הוא יותר כבד מכעס. כי כשאתה כועס, הוא אומר שעוד יש לך כוח ויש לך אנרגיה, אבל כשאתה רואה את הקבוצה נראית ככה, ובאמת מתבטלת בצורה כזאת, אז לי זה גרם פשוט להיות עצוב, ולא היה לי כוח אפילו לכעוס על אף שחקן, או לכעוס על המאמן, או לכעוס על לא יודע מי, כי באמת שלא, אני לא זוכר שני משחקים אחרונים, שראיתי את הקבוצה הזאת כל כך מבוטלת, כל כך לא קיימת, כל כך חסרת חיים, קבועה, וזה באמת היה פשוט עצוב.
אז קצי, אני יכול להיות שזה לא קשור לכישרון, אני יכול להיות שזה קשור לביטחון?
אני חושב שחד משמעית אי אפשר לדבר על שחקן כזה או אחר. מהסיבה שכמו שתומר אמר, זה אין על מה, אני הרגשתי שאין לי על מה להישען. אין לי איזה חוליה או משהו או אפילו איזשהו חלק בקבוצה שאני אומר, אוקיי, בוא נתרכז בזה, בוא נגדיל את זה, בוא נעצים ונתקדם קדימה. לא ראיתי באף אחד מהמשחקים שום דבר, והאמת שהחלק שעוד יותר כאב לי, זה שלא הרגשתי ממה שהצוות המקצועי עושה במהלך המשחק, שגם לא יש את הכלים או את ההרגשה שהוא יכול לשנות. זאת אומרת, אם אני שנייה אחת רק אגע בשמות, כשאתה רואה שאנחנו לא מצליחים להחזיק את הכדור, אני לא מדבר אפילו על להניע את הכדור, לעשות משהו שידמה החזקת כדור, ובדקה 50 ומשהו מלאדה, שאני מאוד אוהב, אבל זה שחקן שיעזור לך בדריבל, יעזור לך בתנועה, הוא לא יהיה מי שיניע את המשחק ויושב כעת על הספסל, אז גם בתור מאמן הוא אומר, טוב, אני אנסה לגנוב משהו, מאשר באמת לנסות לייצב את המשחק, להניע את הכדור, ליצור איזשהו משהו שהוא מכבי נתניה.
יכול להיות שהוא לא חיפש להניע את הכדור, יש ימים שלא הולך, צריך לעשות כלים אחרים. דיברנו פה על שבוע לפני המשחק, דיברנו על זה שניקו צריך לחזור, כי נתניה לא מצליחה למצוא את האפיקי מסירה, והצחה את ניקו ליד אלמו כדי לנסות לדחוף את הכדור טיפה יותר קדימה, או לא הצליח לנו כל כך?
אני הסתכלתי עליו המון, כלומר, אני מגדולי התומכים בחזרה שלו להרכב ולעניינים. אני לא נמצא באימונים, אני לא מדבר איתו, אני לא יודע מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. ממה שאני הסתכלתי עליו, הוא עלה עם רצון גדול, הוא השקיע כמו תמיד. הוא לא הפסיק לרוץ, והוא עשה כל מה שהוא יכול. היו לו לדעתי מעל 100 מסירות במשחק הזה, לפי הנתונים שאני זוכר שראיתי. רובן גם מדויקות. הוא לא מסר אחורה בצורה קיצונית, אלא ניסה כן לעשות משהו. זה ממש לא הספיק. כי הוא לא יכול לבד, והייתה לו גם טעות לדעתי אחת שהביאה לגול השלישי, שגם לצערי צריך להגיד את הדבר הזה, אבל בסך הכל, במצב של היום, אין לי ספק שהוא צריך להמשיך ולהיות שם, אלא אם כן יש דברים שאנחנו לא יודעים. כלומר, אם הוא רוצה, הוא צריך להיות שם. זה פריבילגיה גדולה מדי לוותר עליו. מה שאותי הטריד, שכמו במשחק בחיפה, אתה לא רואה בכלל איומים לשער, שום יצירת מצבים ואיומים. קרן האור, שאני לא יודע אם היא קיימת או לא, היא שבשלב מסוים, עם החילופים, אתה כן התחלת לראות משהו, ניצנים גם בחיפה וגם במשחק נגד ביתר. השאלה היחידה היא האם זה כתוצאה מהחילופים, או שזה כתוצאה מזה, שפשוט היריבה כבר מורידה את הרגל מהדוושה, ואם זאת הסיבה, אז אנחנו באמת בבעיה גדולה.
אני ראיתי את ניקו כנקודת האור, אולי היחידה במשחק הזה, למרות הטעות שהובילה לשער, שאני מתעלם ממנה, כי שחקנים עושים טעויות, וזה קורה, זה קורה להרבה שחקנים, בטח כשכל המערכים בקבוצה קורסים, בטח אחרי 2-0, כשכל המפרסים יוצאים, אז שחקנים עושים טעויות, נכון? וגם, הוא מסר מסירה לא טובה, זה לא אומר שכל איבוד כדור עכשיו אמור להפוך לשער, בצד השני. אז הוא עשה טעות, אבל חוץ מהטעות הזאת, ניקו היה היחידי שבאמת ניסה לדחוף קצת את המשחק קדימה, שנראה כמו שחקן כדורגל, שבא לקבל את הכדור, שלקח אחריות, כי אנחנו כל הזמן מדברים על מי ליד אלמוג ומי ליד אלמוג, ואני מאוד אוהב את אלמוג ומעריך אותו, ושמחתי כל כך כשהוא הגיע, ולא הייתי מוותר על התחושה הזאת כשהוא הגיע, אבל במשחק הזה ראיתי שמי שאמור להניג, הוא דווקא לא כל כך מגיע לקבל את הכדורים, אולי זה לא התפקיד שלו, אולי זה לא, אולי אנחנו מצפים ממנו שיעשה משהו שהוא לא מסוגל, ומי שדחקו אותו הצידה, הוא דווקא כל הזמן בא לקבל כדורים, הוא גם נתן שתי מסירות מפתח, כולל הכדור המהיר הזה למלמד, שכמעט השווה את התוצאה. ניקו היה באמת, בעיניי, היחידי שנראה קצת כמו מישהו שהאור שלו לא קבע, וזה משהו לקחת איתנו הלאה. בנוגע למה שדיברנו כאן מקודם, על העניין הזה של החילופים, האם זה היה החילופים, זה באמת הזכיר לי שבחיפה, כשגם נראינו על הפנים, אז באמת איקה ומלאבד נכנסו, ואז פתאום התחלנו טיפה לתקוף, התחלנו טיפה ליזום, ראינו...
שינו שיטה.
כן, שינו שיטה, איקה ומלאבד היו נראים פתאום כמו אלה שיכולים לעשות קצת שינוי, ואז נגד ביתר הם פתחו, והם נראו בדיוק כמו שאלה שפתחו נגד חיפה נראו, ואז נכנסים, היו כמה חילופים, ופתאום המחליפים נראים טוב, ואז אתה אומר, אוקיי, אז אולי המחליפים צריכים לשחק, אבל אנחנו באיזשהו מלכוד כאן, כי מה, אז עכשיו אנחנו נשנה, כל שבוע נשנה את ההרכב, וכל שבוע נסמוך על זה שנגיד, רגע, זה שעלה מהספסל, הוא פתאום נראה לנו טוב.
יכול להיות שאנחנו צריכים לבקש חילופים כמו בגביע טוטו. תנו לנו איזה 5 ככה, נעשה משהו יותר מאיזה. אבל יכול להיות שהבעיה באמת היא לא בשחקנים עצמם, כאילו מבחינת השחקן שנכנס, אלא יותר ב, אתה יודע, בווי בקבוצתי, אני לא יודע, רואי אחרי הגול כאילו, אתה רואה שכזה, זה היה כרוניקה של מוות ידוע מראש, מה שנקרא, הפנים של השחקנים אחרי הגול הראשון. לא יודע, לא נראים כמו שחקנים שהולכים לעשות את ה, אתה יודע, לתפוס את עצמם עכשיו ויאללה.
תראה, אפשר להסתכל על מה שקרה אם לקחנו את ניקו כדוגמה, ואת זה שהוא בא לקבל את הכדור, אז כן, הוא בא לקבל את הכדור, ואחרי ה-1-0, בעצם ראית שניקו מקבל את הכדור, ואתה קצת מרגיש שכל מי שאמור להמשיך את הכדור ממנו די נעלם, זאת אומרת, בורח, תופס איזה פינה, מנסה קצת, לא, שהתיק לא ייפול עליו, אל תפילו עליי את התיק. סוג של בריחה מלקיחת אחריות. אני לא יודע מה הסיבה, אולי זה החילופים המהירים שהיו ברוטציה, אולי זה איזשהו משהו שמוקרן מהצוות המקצועי אליהם, או מווייב כזה או אחר במועדון. כבר למדנו שהווייב שסביב המועדון הוא דבר שמאוד מאוד מאוד חודר לקבוצה. ואצלנו בנתניה זה יותר מה שחודר מהיציאה לקבוצה מאשר בצד השני. זה גם תורם, אבל אם אני צריך לקבוע פרמטר אחד, זה יותר הצד הנגדי. ואתה רואה היום במכבי נתניה שדברים שבוע אחרי שבוע לא מתחברים. ולכן נראה לי, אם אני היום צריך לקחת החלטה בצוות המקצועי, אני בא ועושה משהו שהייתי בטוח שיעשו בתחילת השנה, ומגיע לרועי קיאט ואומר לו, אתה מעכשיו עד ינואר 5 משחקים, 6 משחקים, 7 משחקים, בנקר בהרכב, לא משנה מה תעשה, לא משנה מה תהיה הטעות, לא משנה מה, כי צריך על המגרש ליצור את האנשים של האחריות עליהם, שהם נוסעים, הם הקבוצה, הם השלד, הם מה שממשיך.
גם מסכים, דעתי לא רק עם רועי, צריך לעשות את זה עם כמה שחקנים, ולנסות רגע לגבש הרכב. אגב, הדרך שלנו לצאת מאותו, לא מאותו, אבל ממשבר דומה שנה שעברה, הייתה גם לא באיזה כדורגל יפה או באיזה, לקחנו כמה שחקנים, רצנו איתם עם ה-0-0'ים וה-1-0'ים האלה, ויצאנו מזה לא באלגנטיות, אלא בכוח.
וגם אז שם, אם תיזכר, אחד הדברים שנתנו את הקפיצה הגדולה, זה 1,000 איש באשדוד.
לגמרי, מתי יש לנו אשדוד? זו השאלה.
לדעתי המפתח הוא, כמו שאמרתי, בעיצוב של משחק ההגנה. וצריך להסתכל על הספסל ועל הסגל ולראות מי יכול להיכנס ולעשות את השינוי הזה. לדעתי האדם הראשון שעולה לי בראש זה סתיו פיניש. צריך לרדת מהאולימפוס שהיינו בו באימון פתיחה ולהבין איפה אנחנו נמצאים. וזה בסדר לשחק עם ניקו ואלמוג וסתיו פיניש. ורגע, בואו נעצור רגע ולא ניתן לכדור שלג הזה להמשיך להתגלגל ולתפוס את המרכז של המגרש ולא לתת ליריב להגיע כל כך בקלות לשער שלנו. זאת נראית לי הדרך. יכול להיות שיש עוד דרכים, יכול להיות שאפשר לשחק עם שלושה בלמים, יש לנו בעיה קשה עם המגינים שאי אפשר להתעלם ממנה. דבר נוסף שאני ראיתי בנתונים של המשחק, שהיו בערך 46 התקפות מאגף ימין, חצי מזה מאגף שמאל, ומהאמצע בערך 18 ניסיונות, 0 הצלחות. אף התקפה מוצלחת, לא נדבר איתכם על הגעה למסגרת, על ביתה למסגרת, אף התקפה מוצלחת לא נבנתה מהאמצע. זה דבר שבלתי נסבל מבחינתנו, וצריך למצוא פתרון, אבל זה יותר למתקדמים. קודם כל, הבסיס שלנו זה עיצוב משחק ההגנה.
שלפעמים אנחנו קצת מתלוננים על זה, שאנחנו די חד גוניים ותוקפים רק דרך האמצע. הפעם כן היה באמת, כמו שאתה אומר, רוב המשקל היה צד ימין, שזה בעצם ויקי וקניקובסקי. אז זור, בוא תספר לנו קצת על המדד קניקובסקי.
שנה שעברה כולנו ראינו את גבי משחק עונה שלמה. לאט לאט אני חושב שכמעט כל הקהל התאהב בו ממחזור למחזור, שחקן שכל הזמן השתפר, כל הזמן הוסיף עוד רבדים במשחק, עוד דברים שיכול לקחת עליו. אני חושב שגם בגדול זה השחקן היחידי בסגל שלנו שיכול להחליף את אלי מוחמד, שאלה איך עושים את זה. וגבי שנה שעברה היו משחקים פחות טובים, יותר טובים, היו כמה פרמטרים שכל משחק הוא הביא כל משחק הוא הביא איתו, שזה החילוצי כדור, זה הלחץ, זה התנועה ללא כדור, וזה ההשתחררות עם הכדור, מלחץ עליו. ואף אחד מהדברים האלה לא קורה חוץ ממשחק וחצי, שכמו שאמר, דיברנו לפני זה, זה נס ציון האחד, אם אני מחבר רבע משחק בכפר סבא, ורבע משחק נגד בני יהודה, שהוא הצליח להביא את זה.
אז מה חסר לנו? מה, אנחנו לא מציבים אותו בעמדה הנכונה, אנחנו משנים לו יותר מדי, הוא לא מקבל את הכדורים כמו שהוא צריך לקבל?
אני חושב שזה שילוב של שני דברים שאמרת. זה גם שאנחנו לא... הוא שיחק ב, אני חושב, שלוש עמדות השנה עד עכשיו. הוא לא מוצב, הוא בחלק מהם לא הוצב בעמדה הנכונה. מה שאני הולך להגיד קצת סותר את מה שאמרתי מקודם, כי...
הכי טוב.
כי, כן, מה שהיה נגד חיפה למשל, ישבנו ביציע מאחורי השער הקהל, קצת בצד, זאת אומרת שהקו שלו עם הררה היה בדיוק ככה מולנו, ואתה רואה משחק שלם, סליחה, של אביב על הצד עם הררה, מחצית שלמה, אתה רואה את מבוקה עולה, מוסר לחזיזה, תוך שתי מסירות הם כבר בשליש האחרון של השער, וחזיזה בתנועה לחסונית מהאמצע, בעצם מעלים את הררה ונכנס. ומחצית שלמה יש לך מצד אחד את אביב, שאני לא זוכר את אביב מבצע, עושה משחק טוב בכנף, אביב הוא שחקן 50-50 קלאסי, זה השחקן לפי הקלישאה טייקי טורליבית, וגבי נמצא באמצע. וכמה שאני רוצה את גבי באמצע, במשחק הזה, אלא אם כן יש לי את מלמד על האגף, שייתן תנועה ויסגור וירדוף אחרי מגן כמו שהוא יודע, אתה חייב לעשות התאמה אחרי כמה דקות, להעביר את אביב לאמצע ואת גבי לקו, כדי קודם כל לעצור את השטף הזה.
תומר, אבל בדרך כלל, בוא נגיד אם נביא דוגמאות ממקומות אחרים, אז השחקנים שבונים עליהם הכי הרבה, שזה במקרה שלנו קניקובסקי נראה לי, מבחינת השחקן היוצר, או מבחינת השחקן הזה שיכול לעשות את הגול ממהלך, בדרך כלל רוצים להוזיז אותו למקומות שהוא בהם יכול להשפיע, שלפעמים זה משתנה במשחק. זאת אומרת, יכול להיות שבמשחק בחיפה זה יהיה בעמדה אחרת מאשר במשחק מול הציונה.
זה משהו שבאמת קצת פוגע בגבי, שהוא יכול לעשות כל כך הרבה דברים, ואז בעצם מזיזים אותו ממקום למקום, ואוקיי, אז אתה יודע לעשות את ההגנה טוב, אז תהיה באמצע, אתה יודע לשחרר את המשחק, אז תהיה זה שעושה את מה שאלי מוחמד עשה, אבל אתה גם יודע לעשות את הדברים, באמת את הפעולות ההתקפיות, אז תהיה באגף, או תהיה מאחורי שני החלוצים, ואז בעצם כאילו אתה, מה שאומרים, תפסת מרובה לא תפסת, אבל העניין הוא שאנחנו בכלל, אנחנו מדברים על גבי, וכאילו תחשוב רגע, מי עוד יכול לעשות פעולה כמו שגבי עושה? אף שחקן, נכון? אף אחד לא יכול לעשות את מה שהוא עושה, וזה משהו שהיה מאוד ברור בסוף העונה שעברה, ובקיץ, חסר כאן שחקן התקפי, חסר כאן עוד מישהו שיעשה את הדריבל, שייתן את הפס לעומק, שיאיים קצת על השער, שיעשה את הדבר הזה שזה לא הכל ייפול עליו, וזה משהו שאיקה היה אמור לעשות, ואז גילינו שהוא לא מסוגל לעשות, ומשהו שאולי קהת היה, אבל גם קהת הוא לא סוג השחקן הזה, והיה כל כך ברור שצריך עוד שחקן כזה, ואני לא רוצה לדבר על שמות, כי אנחנו יודעים כולנו מי היו השמות, אבל זה לא משנה בכלל, כי בסופו של דבר, איכשהו יצא שהתפשרנו על ילד שהוא כנראה מאוד מוכשר, אבל עדיין ילד, ואנחנו רואים שהוא גם לא בדיוק מוצא את המקום שלו, לא בהרכב ולא בסגל, ואז הכל נופל איכשהו על גבי קניקובסקי, וגם מצפים ממנו שיהיה גם ה-50-50, גם שיהיה השחקן באמצע, וגם שיהיה בשחקן באגף, וגם שייתן את הכדורים לפטוס, וגם שינסה לסיים בעצמו, וזה קצת יותר מדי להפיל על שחקן שהוא עדיין לא הוכיח את עצמו כשחקן שמסוגל לעשות את זה לאורך עונה שלמה, משחק אחרי משחק, ואנחנו רואים את זה, פשוט חסר. אם אנחנו מדברים על משחק ההתקפה ולא על משחק ההגנה, שלצערנו בשני המקרים אנחנו, יש לנו בעיות קשות, הוא לא מסוגל לעשות את זה לבד, ואין את השחקן שיעשה את זה, ואם חושבים כבר קדימה, אין ספק שזה כאילו, בלי קשר למי שצריך לתקן, נגיד אם הבאת שחקן שהוא לא מספיק טוב ואתה צריך לשדרג אותו, פה פשוט אין לך, יש לך אפס שחקנים כאלה. אולי יונס מלאדה שהוא לא בדיוק השחקן הזה, אבל הוא צריך להיות איזשהו כוח התקפי, אולי רון אשכנזי, אולי, אוקיי, שחקנים התקפיים יש לנו בסגל, אבל האם יש לנו את השחקן הזה שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, הוא כל משחק, הוא ייתן את הדריבל, הוא ימצא, הוא יגיע למצב של אחד על אחד, הוא יאיים על ההגנה, הוא יפנה מקום לשחקנים אחרים? לא, אין לנו את זה, ולא היה לנו את זה בקיץ, ואנחנו כולנו ידענו שהוא צריך להגיע, והוא לא הגיע.
נכון, אבל עכשיו אנחנו כבר אחרי החלון, מה שנקרא, והדברים האלה לא באמת כל כך רלוונטיים, זה הסגל שלנו עד ינואר. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, בהינתן שזה הסגל, ובהינתן שזה באמת הכלים שיש לנו, פלוס רוי קורין, שהוא קצת הזכרת אותו, אבל הוא גם בנוער וגם בבוגרים, השינוי צריך להיות שינוי טקטי, או שינוי בשחקנים שמשחקים?
אני חושב שצריך להיות שינוי בשיטת המשחק. אני חושב, קודם כל, כמו שאמרתי, שאחרי שייצבו את משחק ההגנה, לגבי צריך לתת כמה שיותר חופש. הוא שחקן מאוד ממושמע, כלומר, ברגע שאתה מבזבז אותו על משימות הגנתיות, אתה מאבד פה כוח התקפי מאוד מאוד חשוב, שבמצב שקיים אי אפשר לוותר עליו, ומבחינתי צריך להגיד לו, לך תהנה, ותגרום לנו ליהנות גם, ולתת לו כמה שיותר חופשיות, כי זה חסר שם. ואני רואה אותו עושה משימות הגנתיות בדרך כלל עם כל הלב, עושה אותם טוב, אבל אנחנו צריכים מעבר לזה, אנחנו צריכים אותו למעלה, באזורים המסוכנים, מאיפה שמגיעים השערים.
היה שיטה והיה ניסיון, לבוא בקיץ ולבנות את מכבי נתניה דרך האגפים. היה איזשהו ניסיון, מחשבה, תהיה כזאת. לחשוב, אני כל פעם שאני שומע את הינואר הזה, אני לא מבין עד מתי אפשר להמשיך למכור את הבלוף הזה. הגיעו לארץ, בכל החיים שאני עוקב אחרי כדורגל, הגיעו לארץ אולי 5 שחקנים משפיעים בינואר. אין כזה דבר. בטח לא בסדרי תקציב שלנו ומה מה שאנחנו נוכל להביא. זאת אומרת, כל הדבר הזה שבכלל לשים את ינואר על על הכף מוזניים, איך נתקדם, ואיך, זה לא רלוונטי בעיניי. מה שצריך, יש שיר, לא זוכר של מי, if you can't be with the one you love, love the one you with. כאילו, אם אתה לא יכול להיות עם מי שאתה אוהב, תאהב את מי שנמצא לידך. ניסית ללכת על אגפים, ניסית לבנות איזה קבוצה אחרת, לא הלך, תחזור ליסודות שלך, למה שהקבוצה מכירה, זה שיטת היעלום, זה, יש לך את השחקנים, יש לנו את השחקנים בשביל זה, וליד זה, אולי אני טועה במה שאני רואה, אבל אני ממשיך לראות שבוע אחר, כאילו גם שניקו נכנס בשבת האחרונה, וגם בעונה הקודמת, ניסיון לעשות מניקו 6, זאת אומרת קשר אחורי, אני לא חושב שהוא מבין את העמדה, אני לא חושב שהוא מספיק במשחק, מספיק, אני לא רוצה להגיד מילים אחרות, אבל הוא לא לעמדה הזאת, הוא קשר 50-50, ככה הוא גם פרח אצלנו ליד אלי מוחמד ודן גלאזר, שהיה קשר הורס, הביאו את אלמוג כהן למכבי נתניה, בשביל להיות קשר הורס ובשביל להביא בשבילו איתו, סליחה, את היכולות מנהיגותיות ומה שהוא יכול להחזיק בקבוצה ובמערכת, הייתי חוזר לשם עם ניקו ועם אלמוג מאחורה וגבי לאדם, זה השלישיית קישור שלי, תחליט מה שהם ילכו או לאמר על איקה או לאמר על קיאט מאחורי החלוצים ולהמשיך משם, אבל לתת המפתחות לחבורה מסוימת.
שאלת מקודם האם הבעיה היא שחקנים או טקטית, ובאמת, כאילו אני לא חושב שיש לנו תשובה חד משמעית, אבל מה שכן, אתה מזהה שיש המון לחץ על הקבוצה, מבחוץ, מבפנים, לא יודע מאיפה, אבל אתה מזהה שיש המון לחץ, שחקנים כאילו פתאום הרגליים כבדות ואף אחד לא מגיע לקבל כדור, ובאיזשהו מקום, מה שאני הייתי עושה עכשיו, זה איכשהו אתה חייב להרחיב את הסגל, אתה אומר נכון, אי אפשר לדבר על ינואר, אני מסכים, כי ינואר רחוק וזה הסגל שיש לנו, אז אוקיי, בוא נראה בתוך הסגל שיש לנו, איך אנחנו בכל זאת יכולים לייצר לעצמנו עוד אופציות, ואנחנו יכולים לייצר את זה על ידי קצת יותר תחרות, כלומר, אם עכשיו אתה פתאום תתחיל להוציא את השחקנים משולי הסגל, שזה נגיד, ולא משנה מי, אם זה בהגנה, בהתקפה, צליל נחמיה, רון אשכנזי, יונס, קורין, יובל שדה, כן, כל השחקנים האלה שנמצאים שם בשוליים של הסגל, תן להם עכשיו קצת את הבמה, ופעם רובן אתר ציטט כזה את אלכס פרגוסון, שהוא אמר, למה אני אוהב לשחק...
שאלה עוד הדמיון.
כן, נכון, בדיוק זה. למה אני אוהב לשחק עם שחקנים צעירים? שחקנים צעירים אין להם פחד. הם עולים, הם נותנים את הכל, הם רוצים להוכיח, אין להם פחד, הם לא מפחדים משום דבר. וזה באמת איזה משהו שאולי אנחנו יכולים כן לקחת קצת מהשחקני ספסל שעלו, ופשוט לראות למי יש לו את הפחד בעיניים, וזה בסדר גם, זה בסדר להיות בלחץ, זה בסדר לפחד, מי יש לו את זה ומי אין לו את זה. ואם ניקו לא יודע, מתאים שיש, לא מתאים שיש, מתאים הקשר, לא מתאים הקשר, אבל אם יש לו את הלעת בעיניים, והוא באמת היה בין היחידים שיש להם את הלעת בעיניים, צחק איתו. ואם אתה רואה את הלעת הזה אצל יובל שדה, סבבה, צחק איתו. ואם אתה רואה את זה אצל רון אשכנזי, צחק איתו. כאילו, תחזיר את התשוקה, ועכשיו זה לא רק התשוקה, ואתה יודע, והצעירים וזה. ברגע שהצעירים ישחקו, אז אוקיי, אז פתאום השחקנים הבכירים יותר, שהם יהיו על הספסל, אז הם פתאום, אוקיי, אנחנו צריכים להיאבק על המקום שלנו, ואז אולי גם אליהם יחזור קצת הלעת, יחזור קצת התשוקה, ואולי גם יחזור קצת הביטחון. מבחינה טקטית, אני כבר לא יודע. אתה אומר לעצמך, אוקיי, הבעיה שלנו באגפים, הבעיה שלנו במגינים, אולי נשחק שלושה בלמים, אולי נשחק שלושה באמצע. יכול להיות. אפשר לפתור את זה בכל מיני דרכים. צריך כמובן לראות מי בכושר ולשחק לפי מי שבכושר. אתה אמרת על שנה שעברה שכאילו באנו והתחלנו לקחת משחקים בשיניים, אז הם עברו ל-4-4-2 קווים, שהעמדות הן מאוד מאוד ברורות, ואף אחד לא זז יותר מדי, וכן, לקחנו משחקים בשיניים, כולל עם מצבים נייחים, ושערים של דודי, ומלחמה. אני לא יודע אם אנחנו בסגל הנוכחי יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו צריכים למצוא את הדרך שבה יחזור הלעת, וכן אפשר יהיה לקחת משחקים בשיניים, בהגנה, בהתקפה, אין מה לעשות, זו הדרך היחידה להתייצב, להשיג את הניצחון הזה בשיניים, להשיג עוד אחד כזה, ואז טיפה להירגע, ואז שחקנים שהם, יש להם דבר או שניים ברגליים, ראינו את זה בשנה שעברה, אולי יוכלו לתת קצת יותר מעצמם.
איתן, היית זורם עם מהפכת הצעירים של תומר, למשחק הבא?
דבר ראשון, אני חושב שהגיע העת שתהיה היררכיה בהרכב, כלומר שיהיה איזשהו הרכב די קבוע, ולא כל שבוע מהפכה, זה לא מקדם אותנו העניין הזה. צריך פעם אחת לבחור את הלוחמים, ואני לא סתם אומר לוחמים, כי צריכים להיות לוחמים, שהם עכשיו ההרכב הראשון שלנו, ואיתם אנחנו יוצאים למלחמה הזאת. עכשיו, אני גם חושב שאין יום רע במלחמה. כלומר, אתה רואה שחקן כמו גבי, או כמו זבידת, או גם מלמד, שיכול להיות לו יום יותר טוב או פחות טוב בהתקפה, אבל הם באים ללחם, אתה רואה עליהם כמה שהם רוצים. ומצד שני, לצערי, יש כאלה שאתה לא רואה את זה, ששפת הגוף שלהם לא משדרת לך טוב. אז גם אם אתה לא נמצא באימון, זה יכול להיות שזה אומר משהו. אני את רואי קיאט מאוד אוהב, אני ראיתי אותו עוד מקריית שמונה, אני חושב שהוא שחקן נפלא, הוא בן אדם אדיר, אני מאוד רציתי ועדיין רוצה מאוד שהוא יצליח, אבל הוא יותר מדי מדלג לי במגרש, זאת אומרת, יותר מדי קליל, הכל נראה יותר מדי קל לידו, אני רוצה לראות על המגרש גם אותו, במסגרת של 10 שחקני שדה שהם קודם כל נותנים עכשיו מלחמה, מבינים איפה אנחנו נמצאים ונותנים מלחמה, לא שמות ולא כלום, אלא נאבקים בשביל להוציא את הנקודות עם השיניים, עד שנגיע לחוף מבטחים ונוכל להתחיל להתקדם הלאה.
אור, אתה התלהבת עם מה שראית מאשכנזי בדקות שהוא שיחק?
תראה, התלהבתי, אהבתי, וכמו שאיתן אומר, גם בתחילת השנה ובעקבי הטוטו שראינו אותו משחק, השחקן הראה ניצוצות. לשפוט אותו על פי ביתר, זה, שמע, הוא נכנס לתוך בית גברות. כל מי שהראה רצון, בעצם בלט. וגמרו לי בסוף המשחק עליו, והמשפט הראשון די שיצא לי, זה כשאתה מתחיל לדבר על איזה יופי הוא רצה, אתה מבין כמה המצב למטה.
אני איתך, בדיוק אמרתי את אותו משפט, גם כשיצאתי מהאצטדיון. איזה נקודות חיוביות, אם בכלל היו מהשבועיים האחרונים?
תראה, בגדול, קודם כל הם חוזרים אחורה שנייה אחת, וזה גם נקודה חיובית, ועליו הייתי בונה, אני יוצא למלחמה עם מלמד בכל יום. זאת אומרת, יכול פחות לאהוב את העצירה עם הכדור, עם החיצון הזה שהוא עושה, שהכדור קצת בורח, ועם הסיבוב פעמים שלוקח זמן, אבל זה אחד שעולה למגרש, ואתה יודע שהוא משאיר הכל. ורואים את זה גם סביבו. אז זה לגמרי נקודה חיובית, אם דיברנו מקודם, מה היית מביא להתקפה, לא משנה כרגע איזה מספרים הוא נותן לי או עם הכל, אני הולך עם מלמד.
אני מנסה, זה לא פשוט, אבל אני אומר שוב, החילופים עשו משהו טוב לקבוצה. רון אשכנזי, אני חושב שצריך לתת לו יותר קרדיט. אני רואה שהוא גם רוצה, אבל אני גם ראיתי שהוא גם יכול. אני חושב שהוא היה, עם זה שהוא שיחק לא הרבה, הוא היה עם כמות הכדרורים, הובלת הכדור מהגבוהות אצלנו, ויצאתי איתו בתחושה טובה. גם גולובארט, שנכנס בחצי השני, עצם זה שהוא נכנס, עשה לי קצת יותר ביטחון, אז זאת נקודה טובה מבחינתי. מלאדה, אני מקווה שהוא, מתי שהוא יבין עד כמה אנחנו צריכים אותו, כי את הנתונים יש לו, ויעשה את העבודה. ושי כוכב ביציאה, גם נקודת אור שלי במשחק הזה, ושעוד מאות ילדים ובני נוער.
צריך לזכור שגם, אני אשים רגע כוכבית על הסיפור הזה, ונזכור שגם אנחנו באנו למשחק הזה עם הרבה פציעות. זאת אומרת, שחקנים שהיו אמורים לשחק ולא שיחקו, ושהקבוצה במצב ביטחון כזה, וקצת הייתה מכה פטלית. תומר, נתתי לך זמן קצת עכשיו לחשוב על הנקודות החיוביות והשליליות, אז בוא תספר לנו מה שלך.
אז אוקיי, אז הנקודה החיובית זה שזה נגמר, זה עבר, שני משחקים, חיפה, ביתר, צריך גם באמת גם הפציעות וגם לקחת בחשבון, טוב, אלו קבוצות שאולי לפי הציפיות שלנו, שהן לא ריאליות, היינו אמורים להתמודד איתן, אבל הן קבוצות עם תקציבים יותר גדולים, קבוצות עם שחקנים יותר טובים. אני חושב שנגיד עשו לנו עוול קצת שישבו אותנו לביתר, את זה שביתר קיבלה 4 ממכבי ואנחנו קיבלנו 4 ממכבי חיפה, אז עכשיו כאילו אנחנו 3, כן, 3, 4, אני כבר לא זה.
3 נראה כמו
4. פסלו את הרביעי.
נכון, פסלו שם, זה כבר לא... אז עשו איזה השוואה כזאת, שתי הקבוצות שבאות אחרי משבר, ושתי הקבוצות שזה, אבל אי אפשר להשוות אותנו לביתר. ביתר קבוצה שהראתה לפרקים העונה כדורגל טוב, גם למשל נגד בגמר גביעתות או נגד מקבי, גם משחק חוץ קשה בקריית שמונה, היא הראתה קצת כדורגל טוב, ואנחנו יודעים שיש לה שחקנים טובים, כי אנחנו מכירים את השחקן הכי טוב שלהם, ואנחנו יודעים כמה הוא טוב. ואנחנו קבוצה שלא הצלחנו להראות, אני חושב, אולי נס ציונה, כאילו, שאם אפשר לקחת את זה, חוץ מנס ציונה, לא ממש הראינו השנה משהו, כולל בגביע הטוטו, בתר את הטובה בגביע הטוטו. אז אנחנו עשו את ההשוואה הזאת, כי הייתה מאוד השוואה ממש טובה בשביל התקשורת, אבל לנו היא לא באמת תפסה. ואולי גם אנחנו קצת נגררנו להשוואה הזאת, ואמרנו, כן, הנה, יש לנו פה קבוצה במשבר, ובואו אנחנו ננצל את זה שהם במשבר, ואנחנו כאילו נצא על חשבונם. במקום אולי לקחת את זה קצת אחרת ולהגיד, בוא נקטין את רמת הציפיות שלנו, ואנחנו צריכים רגע להבין איפה אנחנו בדיוק עומדים. כי לעשות טעויות זה בסדר, ואם זה בבניית קבוצה, אם זה בעמדת קבוצה, אבל הדבר הראשון זה להודות שעשינו טעויות. וכאילו עד כה זה, אוקיי, בואו נעשה, נצא, נעשה את המשחק הטוב הזה, נצא לדרך חדשה, זה לא יעבוד. האם אנחנו לא נגיד לעצמנו, אוקיי, איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו רוצים, ולהגדיר מחדש את הציפיות שלנו, כי אם הציפיות היו, אוקיי, עכשיו בואו נעשה מקום 3-4, ניקח, ננסה לכוון לתואר או לא יודע מה, אז עכשיו הציפיות הן צריכות להיות אחרות לגמרי. ואני לא מדבר אולי ברמה של להישאר בליגה, אבל לפחות לייצב את המערכת, להגיד, אוקיי, בואו רגע, שיהיה לנו קצת אוויר לנשימה. דיברנו פה מקודם על יונס מלאדה, וסתם קפץ לי ואמר לך, המשחק, יונס מלאדה זה השחקן שהוא רץ הכי מהר, אבל הוא זז הכי לאט. הוא רץ כל הזמן, יש לו תריצה, יש לו ריצה מאוד מהירה, גם עם הכדור הוא מהיר, אבל עד שהוא מחליט מה לעשות, זה כאילו, זה באמת ברמת ישראל זוויתי כזה, זה ה...
אני קצת רגע מתחבר, לא מתחבר למה שאמרת, כי אני אגיד נכון, אנחנו לא שם מבחינת יכולת, רחוק מזה, אבל אם אני מסתכל על הסגל של ביתר, או על הרכב של ביתר למשחק הזה, או לחלק הקדמי המאיים, המאוד שלהם לכאורה, זה לא היה קיים במשחק הזה. היה פה רק את גדי קינדה, לוי גרסיה לא עשה יותר מדי העונה עד המשחק מול נתניה, והחלוץ חוד היה שלומי אזולאי, אז חוץ מגדי קינדה ואלי מוחמד, לא היה משהו בהרכב של ביתר שהסתכלתי עליו, אמרתי, אוקיי, אני מפחד כמו שאני נגד מכבי תל אביב או משהו כזה. אני חשבתי שהולך להיות טקו במשחק הזה, כי אני חשבתי שהולך להיות שתי קבוצות במשבר, שבאות וקצת מפחדות לאמר, משחקות יותר זהיר, ונראה פה איזה 0-0, למרות ששמתי 2-2 בשביל האטרקטיביות, אבל אני חשבתי שיהיה פה טקו.
קווה שלא שמת על זה משהו.
מה זה?
קווה שלא שמת על זה משהו.
את הבית, אני עכשיו גר באולפן, סתם לא ברצינות, אבל אני חשבתי שיהיה משחק טיפה יותר שמרני, פחדני, אבל פשוט עשינו להם את המשחק טיפה יותר קל עם זה שחוסר ביטחון, לא יודע, קצת פטלי.
אני לגמרי מסכים איתך, ואני לא הסכמתי מה שתומר אמר מקודם, שהסגל של ביתר הוא איזה סגל נוצץ, או יש שם תקציב מטורף, אני לא יודע לאיפה התקציב הזה הולך, אני לא הבנתי מי בנה שם את הקבוצה, ובקיץ אני חשבתי שמשה חוגג זה הדבר הכי טוב שקרה למכבי נתניה השנה. למה? כי הוא החליש את חיפה ובאר שבע, שחקנים שהם היו חפצים בהם, והשחקנים שביתר הביאה כביכול הקיץ, זה מה שבאר שבע וחיפה היו לוקחים מתוך הליגה בשלוש שנים האחרונות, עם העונש שיש על מכבי תל אביב מבחינת קנייה, אז זה השלושה שנשארו שיכולות להתחרות בתקציבים הגבוהים. ושהסתכלתי על הרכב לפני המשחק, אמרתי, וואלה, אין פה יותר מדי. ואם לא היה בי רגש, אז הייתי הולך איתך ואומר על הטקו, הייתי מגיע לאותה מסקנה, עם הרגשה שיאללה, אנחנו יכולים לעשות משהו, והנה, הנה, אנחנו הופכים את הקערה, אז גם חשבתי שננצח.
סבבה, נראה לי שבזה סיכמנו את המשחק הזה. לא יצאנו עם הרבה דברים חיוביים, אבל יצאנו, כמו שתומר אמר. אז לפחות זה.
אני יכול להוסיף דבר חיובי אחד קטן.
קדימה, יאללה, אנחנו פה בשביל זה.
הצוות המקצועי שלנו הוכיח בשלוש שנים האחרונות, הצוות המקצועי, המערכת, נקרא לזה כרגע כמערכת, המערכת שלנו הוכיחה בשלוש שנים האחרונות היא יודעת, לפעמים לא בקצב הנכון ולא בטיימינג הכי שכולנו רוצים, אבל היא יודעת לעשות את ההתאמות ולשלוט בספינה, להוביל אותה, ואני חושב ומאמין שיש להם גם את הכלים בתוך הסגל, וגם את הכלים, מה שהם יודעים לעשות, בשביל להחזיר אותנו לדרך הזאת, וכן להמשיך את הקו מגמה חיובית מהשלוש שנים האחרונות אל תוך העונה הזאת.
אחד משמעית מסכים איתך. מה שגם הוביל אותנו בעצם לנושא הבא שלנו, שזה בעצם קצת מה שעובר על מכבי נתניה בשבועיים האחרונים, או הסוג של החברים שנטשה אמרו, זה לא שבר משבר, נכון? אז סוג של המשבר שיש לנו גם ביציאה וגם קצת ביחסים של הקהל והקבוצה. אז היה לנו פירוק של ארגון האוהדים, היה לנו אירוע עם האוהדים באימון, ועכשיו בוא נתחיל לדבר על הדברים באמת.
כן, אז בוא נתחיל רגע מהאימון. באימון מה שקרה, אני חושב שזה שילוב של כמה דברים. גם אני בערוצים שלי ביקשתי בחודש וחצי, גם לפני זה, שחשבתי שזה נכון, שסלובו ושי או מישהו מהמערכת יצא החוצה וידבר עם הקהל, ככה קצת שחרר קיטור, כי באמת היו הרבה סימני שאלה אצל לא מעט אוהדים בחודשיים האחרונים, וזה היה פייר ונכון לתת את הבמה הזאת. בסופו של דבר הם כפו אותה על סלובו ושי, וככה במקום לנהל את האירוע, ניהלו אותך. וזה פחות משהו שאנחנו רוצים לעשות, זאת אומרת, במערכת אתה צריך לצפות את הדברים, ולמנוע אותם ולנהל את המשבר. וידענו ועשינו את זה, המערכת עשתה את זה בתקופות אחרות, אייל יצא שהיה סיבה וכל זה, ואני חושב ש... איפשהו זה גם הסיבה, אנחנו כולנו כקהל ככה, היה המון חילוקי דעות, אני חושב שאין עוד שלא היה לו דעה מאוד נחרצת בתחום של, אייל צריך לדבר בפייסבוק או לא צריך לדבר בפייסבוק, זה נכון או לא. ואני חושב שהמשבר הזה שנהיה עכשיו מול הקהל, זה דווקא כי הבחירה, ואני חושב הנכונה של אייל לצאת מהפייסבוק, קרתה בטיימינג שלא היה מי שידברר אל מול הקהל את המשבר.
יכול להיות שזה לא הפלטפורמה.
יכול להיות שזה לא פלטפורמה, אבל כי אנחנו כארגון, כגוף, אני שם את המערכת ואותנו כקהל ביחד, הורגלנו בשנים האחרונות, אני כבר לא הייתי פותח ספורט 5 או 1 או כל אחד מהזה, כי תכף אני אדע מעמוד אוהדים מה קורה. תכף אני אשמע, תכף יהיה לנקה את הדברים. וברגע שזה נעלם, נהיה מקום להרבה, ובלי, נהיה וקום. ובעצם אוהד שמדבר חזק ו... הרבה, בצורה כזאת או אחרת, לא משנה כרגע אם דעתו היא נכונה או לא, הוא הפך להיות הכל שדובר, כי אף אחד, כי אנחנו כמערכת לא עושים את זה. ואני חושב שבמקום הזה נפתחו הרבה ספקות והרבה בלגן, וזה פשוט עם היכולת המקצועית, המשיך להידרדר והידרדר, וזה הביא את האימון, ששם גם היו אינטרסים אחרים, ששחקן כזה או אחר שלא הגיע לקבוצה, ו...
אפשר להגיד את השם, כולם יודעים מזה.
לא, אני, זה לא שם אחד, זה שתי שמות. וזה שתי שמות של שחקנים שלא הגיעו לקבוצה. אני לא חושב שהם באופן ישיר עשו טלפונים, לכו לאימון, וזה, לא, ממש לא. אבל זה תסכול שנוצר, וביחד עם המצב המקצועי, הביאו לאיזה פיצוץ שנוצרה במה לזה, נקרא לזה.
פחות מפריע לי שבאים רודים לאימון. סבבה, לגיטימי, כל אחד
לגמרי שיוציא... לגיטימי.
לגיטימי לגמרי, כל אחד שיוציא תסכול בדרך שהוא רואה לנכון. אני סופר מסכים עם מה שאתה מדבר לגבי לייצר ערוץ תקשורת מול הקבוצה, או שאתה מנהל את האירוע, או שהאירוע מנהל אותך. ניסחת את זה מאוד יפה בעיניי. זה כן ידרדר למקומות של לקלל את המנכ״ל, ודברים כאלה, וזה בעיניי צורם ברמות על. זאת אומרת, זו אותה מערכת שהייתה פה 3 שנים, זו אותה מערכת שניהלה את כל הסיפור הזה שנקרא מכבי נתניה בהצלחה יתרה. לא הגיוני שיש משהו טיפה חורק, טיפה לא עובד, וכאילו ישר לחפש פה ראשים. אני לא חושב שגם היו, אתה יודע, כל מיני טענות של מאמנים שהם בובות או לא בובות. מה זה הדבר הזה? חברים, בכל קבוצה בארץ, בכל קבוצה בעולם, לא, המאמן לא מקבל את כל הכלים שהוא רוצה, יש אנשים מעליו שרואים תמונה טיפה יותר רחבה של הארגון, וגם הם מותר להם לקבל החלטות, זה לא עושה אותם טובים, זה לא עושה אותם רעים, הרי כולנו שופטים במבחן שבסופו של דבר הוא מוטה, בצורה כזאת או אחרת, אבל זה לא, אין פה שום דבר מיוחד במכבי נתניה, למי שלא הבין את זה עדיין.
לגמרי, אני מאוד מאוד מסכים, אני חושב ש... שמע, יצא לנו לעבור לא מעט דברים ביציאה של נתניה לאורך השנים, עליות, ירידות, הרבה ירידות, הרבה משברים, וראינו הרבה אנשים פועלים סביב המועדון. ולי תמיד הייתה שאלה אחת, שתמיד הנחתה אותי איך להסתכל על הדברים. האם בשורה התחתונה, אותו אדם פועל לטובת מכבי נתניה. יכול להיות שאני לא אסכים איתו לדרך, יכול להיות שאני לא אסכים איתו על הצורה והכל, אבל בשורה התחתונה, האם הפעולות שהוא מבצע הם למטרת מכבי נתניה? ואם כרגע אני אדבר לגופו של אדם, אז מה שאני ראיתי בשלוש שנים האלה מניב גולדשטיין, זה חד משמעית בן אדם שעובד לטובת מכבי נתניה. זה בן אדם שלוקח עליו אש, זה בן אדם שעומד חוצץ בין כל מיני גופים בשעות שלא כולם ססים וקופצים לקחת אחריות. וזה משהו שאני בצורה אישית מאוד אהבתי, ואני חושב שאם שנייה אחת נסתכל על כל האנשים שראינו בתפקיד בשנים האחרונות, ניב הוא אוף מוזר. הוא בכדורגל אוף מוזר, ואני חושב שהקטע שהוא לא בא מהכדורגל, הוא לא בא מאיזשהו תשוקה להיות מנכ״ל בכדורגל, שידברו עליו בעיתונים וכל זה, זה בנאדם שבא ממקום אחר, מי שלא מכיר זה, היה להכיר אותו, שאנחנו גם, אני הכרתי את כל הסיטואציה, כי עשינו קבוצת אוהדים, אז שהיה איזשהו ניסיון, אחרי ההתפרקות עם אוסידון, לקחת את הקבוצה, חשבנו שאם לא יהיה בעל ממון שיגיע ויעשה את זה, אז טוב שלפחות הקהל יחזיק בקבוצה ולא ייווצר עוד פעם הוואקום הזה, שתיכנס העירייה, כל מיני שטויות אחרות, וראיתי את ניב שם עובד מול ליזה, וששמעתי שיהיה לוקח את ניב להיות המנכ״ל, אמרתי וואו, איזה הברקה. ובשלוש שנים האחרונות זכינו לראות הרבה דברים שאנחנו לא מכירים בכדורגל, בגלל המקום הזה שניב לא מגיע מהכדורגל. אז יכול להיות שגם עשה טעויות, ברור שהוא עשה, ומה זה יכול להיות? בוודאות הוא עשה טעויות, אבל אני חושב שבסך הכל אנחנו יכולים להיות מבסוטים שיש לנו מנכ״ל כזה.
אני מאוד מסכים עם הדבר שאור אמר על לגבי ניהול המשבר, או שהמשבר מנהל אותנו, וגם לגבי הוואקום שנוצר עם זה שאייל עזב את הפייסבוק, שזה דבר מאוד מאוד מבורך בעיניי, אבל גם באמת נוצר איזשהו וואקום שאנשים התרגלו שיש להם כאילו ערוץ ישיר למועדון ופתאום אין להם. אבל וזה לגיטימי ללכת לאימון, זה לגיטימי לעשות הרבה דברים. אבל באיזשהו אופן אני גם חושב על לא רק מה לגיטימי, מה חכם ומה נכון ומה נראה לי הגיוני בתקופת משבר לעשות. ומבחינתי, אם אין איזושהי מחאה עכשיו מאוד מאוד אקוטית, זה משהו שצריך באמת למחות נגדו, כמו התנהלות שהיא נגד המועדון, כמו שראינו בשנים קודמות, או לא יודע, דיסאינפורמציה מאוד מאוד רצינית שיוצאת, כמו שאמרו לנו שזה רק צריך לחכות לכסף מאפריקה שיגיע של אלי סגב, כן, רק הוא צריך למכור את הבית ואין בעיה, ישלמו משכורות, תהיה בסדר, אל תדאגו. אז כאילו קחו את הדברים האלה בפרופורציות. שני משחקים לא טובים, שני משחקים איומים. אוקיי, אנחנו הרגע דיברנו על המשחקים, אף אחד לא ניסה להוריד מהדבר הזה, אבל זה עדיין, זה כדורגל, זה קורה. מנסים לעשות משהו, לא מצליח, זה לא מדע מדויק שעכשיו, אוקיי, שמת את ה-30-35 מיליון, הבאת השחקן, ואוקיי, אז זה חייב לעבוד. אחרת כאילו, אז כל הקבוצות היו מצליחות. אז כן, קורה שדברים לא עובדים, איך אנחנו מגיבים לזה בתור אוהדים? אז כאילו, נהיה אוהדים, נמשיך לעשות את הדבר שאנחנו יודעים הכי טוב לעשות, לבוא, לתמוך בקבוצה, לנסות להרים אותה, לא לנסות עכשיו לקבל תשובות, זה חשוב לקבל תשובות, גם אני רוצה לקבל תשובות, אבל וואלה, אני לא יודע, כשסלובו מדבר אז אומרים למה הוא אומר את זה, וכשהוא לא מדבר אז אומרים למה הוא מדבר, יש דברים שאין להם תשובה. למה השחקן לא טוב? אני לא יודע. ומאוד חרה לי גם שלמשל, אין לי בעיה, אוקיי, הולכים, אוהדים, מדברים עם שחקנים, מדברים עם רועי קהת, שואלים אותו למה ככה ולמה לא ככה. בסדר, אין בעיה, תלכו, תדברו איתו. אבל לצלם את זה ולהעלות את זה לפייסבוק, יש בזה משהו שהוא בעיניי לא ראוי, שזה אם מישהו בא ומדבר איתך בגובה העיניים, ובאמת מדבר איתך על המשבר שהוא עובר, אז אוקיי, תשמור את זה לעצמך. למה זה צריך להגיע, למה זה צריך להגיע לפייסבוק? למה זה צריך להגיע לאנשים אחרים? אני יודע שלכולם אכפת, אני יודע שכולם רוצים לקבל תשובות, ועדיין יש איזשהו גבול, יש איזה משהו שהוא בין האישי לבין הציבורי, שאנחנו לפעמים שוכחים לשמור עליו.
אם אני יכול, סליחה, להיכנס לך לדברים ולהוסיף משהו קטן, אני לגמרי מסכים עם תומר בנקודה הזאת, לא אגיד לך שאני גאה בזה, בחיים שלי יצא לי לא מעט פעמים לחכות בסוף המשחק בחוץ, בשנים קודמות.
כתרגל לא נחשב.
סליחה?
כתרגל לא נחשב.
לא, וללוות שחקן כזה או אחר לאוטו, ולהגיד לו, טוב מאוד, טוב מאוד מה אני חושב על, על מה שהוא נותן למערכת, לקבוצה. ספציפית למקרה הזה עם רואי, ממשהו שאני יודע די ב-100% מאוהדים שהיו שם, זה עוד יותר לא יפה שהסרטון הזה יצא החוצה, כי אף אחד לא קרא לרואי לצאת מהאוהדים האלה. רואי הבין שיש אוהדים בחוץ שמוכים על המצב של הקבוצה, והוא כחלק מהקבוצה יצא החוצה ורצה לדבר איתם. ובא לדבר ובא לשפוך, וגם אפשר לראות מהחלק הזה מהסרטון שהוא מדבר די פתוח, והוא יושב שם והוא מקשיב. זאת אומרת, גם אם הדברים לא הכי נעימים לאוזן וגם הכל, הוא יושב שם ומקשיב. ואם אני כקהל רוצה להמשיך ששחקן יתנהל איתי בצורה מסוימת, אז להוציא את הסרטון הזה ושירוץ בכל האינטרנט, זה לא בדיוק הדרך לגרום לזה.
המועדון גם הוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים בעין הרגילה שלנו. כלומר, יוצא לי לבקר די הרבה במתחם האימונים בשפירה שם, ואתה רואה שם אווירה של עשייה, של מחלקות נוער, ילדים, הכל רץ, הכל שוטף, מאמנים רוצים לבוא ולהיות שם בניגוד לשנים קודמות, דברים מנוהלים בצורה מסודרת, משכורות משולמות בזמן, זה לא דבר של מה בכך. היינו בתקופות אחרות. אתה מרגיש שהמועדון בגדול מתנהל בצורה מסודרת ונכונה. אם הייתי, יצא לי גם להיות אתמול במשחק של ילדים בהרצליה, משחק חוץ, משחק גביע, הופעה גם מכובדת, גם ניצחו 30-0. אתה רואה שהדברים
כדוריד או כדורגל?
כדורגל. ואתה רואה שהילדים יודעים לא להתגרות ביריב במצב כזה, אתה רואה את ההורים שבאים לתמוך, אתה רואה שיש פה מועדון גדול, כלומר יש פה עדיין דברים שנעשים הרבה מעבר לקבוצה שאתה רואה בשעה וחצי בשבת פה, בשני שם, ומישהו דואג לדברים האלה לקרות, כלומר מישהו בסוף מנהל את העניין הזה. עכשיו, בעיתות משבר, יש שחקן אחד שהוא תמיד מצטיין, זה השחקן שלא נמצא. שחקן שלא איתנו שם, הוא תמיד הכוכב שהרבה רוצים לראות אותו שם. אני אומר את האמת שלי, אני לא חושב שיש מקום לערן לוי 2. אני רוצה לזכור את ערן לוי, אני זוכר אותו מאוד לא טובה, ואוהב אותו, ואוהב את התקופה שהוא היה בה, ורוצה שהזיכרון האחרון שלי ממנו יהיה ביתה לחיבור בגביע הטוטו נגד מכבי חיפה בסמי עופר. בזה הסתיים עידן ערן לוי מבחינתי, ואני לא רוצה ערן לוי 2, כי זה ייגמר אחרת, ולדעתי לא ייגמר טוב, קודם כל מההיבט המקצועי, אבל זו דעתי, וכנראה גם דעתו של בעל הבית. זה לא נכון שמבחוץ הוא אומר שהוא מאוכזב מהאוהדים שלא מוחים נגד אי חזרתו. אני חושב שזה לא ראוי ולא יפה, ואני חושב שאסור שישבש ויגרום לסכסוכים פנים אצלנו. זה לא נכון לעשות את העניין הזה. לגבי ניב, לא מכיר אותו אישית, מעולם לא דיברתי איתו, התרשמתי לטובה מההתנהלות שלו, קיבלתי אותו מאוד עד הפודקאסט שהוא עשה פה בשני פרקים, שמאז אני הרבה יותר אוהב אותו. הוא עשה לי רושם אדיר ברעיון שהוא עבר פה באולפן הזה. אתה שומע אותו וזה תענוג לשמוע אותו, ואתה רואה עד כמה הכל מובנה והכל מסודר והכל שקוף למראית עין, ואיזה יופי המועדון מתנהל. ואני חושב שאם באמת, אני לא הייתי שם, אבל אם באמת הוא ספג כללות, אז זה ראוי לגינוי. אני דרך אגב שלחתי לו הודעה פרטית מחזקת, כי אני חושב שזה מגיע לו, ואני מאחל לו רק בהצלחה, ושנדע להעריך את העבודה שלו.
אני חושב שכתבתי על זה גם בפייסבוק, ושווה להגיד את זה, שכשאוהדים הולכים ומדברים עם שחקנים, או מאמנים, או אנשי הנהלה, הם צריכים להבין שלפעמים נכנסים לאיזשהו אזור שהם לא כל כך בקיאים בו. זאת אומרת, ואני חושב שכולנו מכירים את זה עכשיו ממקומות עבודה שלנו, יש איזושהי פוליטיקה של מקום עבודה, שאדם מבחוץ הוא לא בהכרח מורגל בה. עכשיו, כשזה בקבוצת כדורגל, זה בא עוד יותר לידי ביטוי, כי אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים בחוץ, אנחנו חושבים שאנחנו רואים הכל, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים, שאנחנו מבינים, שאם אנחנו היינו קובעים את הרכב, אז היינו כמובן קובעים את הרכב הכי טוב, אנחנו, הנה, אפילו אנחנו עושים את זה פה בפודקאסט, שאם אנחנו היינו עושים את הסקאוטינג, אז היינו עושים סקאוטינג יותר טוב, ושאם אנחנו היינו מנהלים את האנשים האלה, אז גם היינו כנראה עושים את זה יותר טוב, ואז כשאנחנו מגיעים ומדברים עם האנשים האלה, פתאום אנחנו מקבלים איזה שביב מידע, ואנחנו אומרים, אוקיי, זה המידע שעכשיו היה חסר לנו, כדי להרכיב את התמונה, להרכיב את הפאזל כמו שהיינו רוצים לעשות את זה, וזה לא תמיד ככה. נתתי את הדוגמה הזאת של אוהדים בזמנו שהלכו לדבר עם דג'אני וסבא, ומה שהשחקנים האלה אמרו להם, תשמעו, הכל טוב במועדון, אנחנו מקבלים כל מה שאנחנו רוצים, היחסים שלנו עם המאמן והשחקנים האחרים הם נהדרים, יש בעיה אחת במועדון, מי הבעיה? אייל סגל. אני באמת, אני לא כועס על האוהדים האלה, כי הם עשו את זה נטו מאכפתיות, אבל צריך גם לזכור שאתה הולך ואתה מדבר עם אנשים, הם לא בהכרח, הם נותנים לך את הנקודת מבט שלהם, שהיא לא בהכרח תופסת את כל התמונה. וזה גם בסופו של דבר אתה אומר לעצמך, טוב, בסדר, אני נכנס פה לאיזשהו מקום שאני לא כל כך מבין בו, שאני לא כל כך בקי בו, אבל מאוד מאוד אכפת לי ממנו, אבל זו נקודת מבט מאוד מאוד מוגבלת, אנחנו לא, אי אפשר לסמוך רק עליה, וזה באמת המקום שבו אנחנו צריכים לעשות את מה שאור אמר מקודם, רגע, זה לטובת המועדון או לא לטובת המועדון, מה שאני עושה עכשיו. האם אני עושה את זה בגלל שאני נהנה להיות במקום הזה, שבו אני מקבל את המידע הזה, שבו אני נמצא קרוב לעניינים, שבו אני שומע את הדברים שאולי אחרים לא שומעים, או שזה באמת מקום שבו אני תומך בקבוצה, שבו אני מנסה לשפר, שבו אני מנסה לעזור. כל אחד שיעשה את החשבון שלו. מה גם, צריך לקחת בחשבון, מגיעים מועדים למתחם האימונים, ואיך אומרים, זה לא בדיוק הדודות מהאגודה למען החייל, ואז הם באים והם צועקים. אז כן, מן הסתם הם גם ישמעו דברים שאולי הם רוצים לשמוע. זה גם קורה.
צריך לחשוב שגם בסופו של דבר, אני חושב שגם חלק מהאנשים, או כל אחד בעיניים שלו, חושב שהוא עושה לטובת הקבוצה. הוא לא יסתכל בעיניים שלו ויגיד שהוא עושה דברים שהם מזיקים. בעיניים שלו זה נראה טוב. אני חושב שבסופו של יום, אם לסכם את זה שנייה אחת, גם אם מה שקורה עכשיו הוא הצלחה או כישלון או לא משנה מה, אנחנו מדברים על אירוע שהוא נקודתי. גם אם העונה הזאת תהיה לא טובה, גם אם היה פה בנייה לא נכונה בקיץ. אני יודע שבמערכת הזאת, בקונסטלציה הזאת של מכבי נתניה, יש מאמנים מספיק טובים. מבחינתי גם להמשיך אחרי עונה לא טובה, אני יודע שיש הנהלה מספיק טובה, שעושה לטובת הקבוצה, וגם אם יש תקופה נקודתית שלא הולך בה, זה לא באמת משפיע, לפחות בעיניים שלי, לטווח הרחוק, או לא אמור להשפיע. קצן, התחלת לדבר איתנו על ארגון האוהדים?
כן, לצערי, כמו שזה נראה כרגע, יכול להיות שדברים עוד השתנו, אבל כמו שזה נראה כרגע, הגענו לפעם 3.5. אם סופרים את התקופה הקצרה שהיה את... אחלה עכשיו השם שלהם.
הקומץ?
כן, הקומץ שככה היו, הובילו את היציע לתקופה קצרה, אבל אם אני מחלק את זה לשלושה ארגונים, שזה הקרייזי דיימון שהוציא אותנו לדרך עם הארגון אוהדים שהוא ארגון עידוד, לפני זה היה את הפנזין, שיגדו את הקהל, הוציאו איזה כרטיס כזה או אחר, היה את התרבוקה מתחת לעמדת שידור, וכמה שירים כאלה שזה.
וברושור על המושבים.
כן, וברושור של הפנזין כמובן, תוכניית משחק על המושבים, ש... להרבה מאיתנו יש עוד את סטוק כזה גדול בבית שאוספים של כל משחק שבוע אחרי שבוע.
עם הפלפל צ'ומה, כן.
כן.
מדור האגדי.
זה, דרך אגב, לפי דעתי, זה אחת החבורות שעשתה את הפנזין הכי חשובות בהיסטוריית היציאה שלנו. זאת אומרת, חבורה שתרמה המון המון. אחרי זה הגיע קרייזי דיימונד, עשו את שלהם לתקופה ובעצם התחילו, פרצו את הדרך לארגוני אוהדים ביציאה. בא דיימונד זרמי ש... הקפיץ את זה אחרי שנים ראשונות מאוד קשות, ואחרי שמחאת אוסידון ככה יחדה את היציע סביבם, יצאו לשלוש שנים שהיו מאוד יפות, ושהיו גם אפשר להגיד, זה השיא שלהם כארגון ביציע. והגענו לאולטרה דיימונד שעשו את ההתחלה, אני חושב, הכי מרשימה שהייתה, זאת אומרת, הבסיס, הידע בתוך היציע, מה זה ארגון אוהדים וכל זה, כבר היה נגיש להם, כבר ראו דברים, כבר ראו איך דברים קורים. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בארגון אוהדים זה להכיל את היציאה. אם אנחנו מסתכלים בעיניי על הארגון אוהדים הכי טוב בארץ, זה אולטרס הפועל, ומשנת 99 שהם יצאו לדרך ועד היום, הם בדיוק חוגגים 20 שנה, לא הוקם אף פעם עוד ארגון ביציאה שלהם. זאת אומרת שהם כארגון הצליחו להכיל את היציאה לרמה כזאת שלא קמה קבוצה ואמרה אני צריך לעשות אחרת. אני יכול בתוך הארגון הזה לדבר, אני יכול בתוך הארגון להשפיע, ככה אתה, שאתה יוצר את ההרגשה הזאת, אתה מגדיל את הכוח ואת העוצמה של הארגון, כי כולם מרגישים שהם חלק ממנו. ולצערי, היו כמה החלטות לאורך התקופה, עם שניים יותר משמעותיות בחודש האחרון, שזה לעזוב את היציאה באמצע, במחצית נגד ביתר, שחרה לי מאוד 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 להסתובב אחורה, ולא להבין למה אני לא שומע ברגעים טוב, ופתאום אני רואה ילדים ואני רואה את שי שביט, שכן ירבו שי שביט ביציאה שלנו, אני רואה את זה שם, וזה צוות לי מאוד, ואז האימון עצמו, שאני לא נכנס לזה כרגע, מה היו, כמה דברים שגם גרמו לי להגיד את דעתי בנושא, אני חושב שזה לא נכון להוביל את היציאה למקום כזה, והם כארגון אולי פחות הסתכלו על להכיל את היציאה, ויותר ככה ראייה לטווח קצר. והגענו למצב שהם מרגישים שיש פחות תמיכה ביציאה בהם, דבר שגרם להם, כנראה ממה שאני קורא שם, ממה שאני שומע ושמעתי מהאנשים, לסגור את העניין. חבל לי מאוד שעוד פעם הגענו לנקודה כזאת, אבל יכול להיות שזה זמן לדור חדש לבוא ולקחת את האחריות. חבר'ה שרוצים את זה, קבלו את כל התמיכה כמו שנתנו לכל הארגונים לפני זה מהצד, לקום ולהרים ולעשות משהו חדש.
אז מה, מה חסר? מה, למה אנחנו רואים תחלופה כזאת גדולה?
תראה, יש כמה דברים. בסופו של דבר, להובלה של ארגון יש חיי מדף. זאת אומרת, יש תקופה...
אתה רגע אמרת עד אולטרס הפועל 20 שנה.
חד משמעית. האנשים אבל ששם שמובילים את זה, יש שם חבר'ה בני 40 שנשארו קרובים לזה. הם כקבוצה, כן, הם כקבוצה,
קרובים, תרתי משמע קרובים.
כן, מאוד קרובים. הם כקבוצה נשארו והמשיכו להוביל את זה, וזה משהו שאצלנו, אני חושב פה נפלנו, בהעברת השרביט. זאת אומרת, בזה ש... חבר'ה, כמו שהדיימונדס ארמי התחילו לבד, בלי תמיכה יותר מדי של הקרייזי, ככה האולטרה דיימונד התחיל יחסית לבד, היה תמיכה של כמה גורמים מהארמי שעזרו, אבל כארגון לא היה עוברת שרבית, לא רצו שישארו תחת אותו שם, כי פחדו שיעשו אחרת, שיעשו דברים שהם פחות מאמינים בהם, שזה לגיטימי, אבל זה משהו שהוא לא לטובת היציאה, זה משהו, אין את ההרגשת שייכות, זאת אומרת, אני מאמין שאם לעונה הקודמת, אותם חבר'ה שעשו את האולטרה דיימונדס, היו ממשיכים כדיימונדס ארמי, עם ככה כלפי חוץ לפחות מבט של ותמיכה של החבר'ה מהדור הקודם, אז היציע כיציע לא היה רואה שינוי יותר מדי. זאת אומרת, התמיכה של האוהד שמגיע למגרש ונכנס פעם בכמה ימים, פעם כמה פעמים ביום, לא משנה כרגע, לעמוד פייסבוק וקורא כתבה פה ושם, היה נשאר יותר צמוד לזה, ולא היה צריך לעשות שבירת כלים כזאת, זה בעיניי.
אני גם חייב להודות שלא כל כך הבנתי, מה זאת אומרת הם מוסרים את השרביט, הם אמרו אנחנו לא נהיה ארגון, אבל אנחנו כן נעודד, אבל אנחנו לא, אז זה לא כזה ברור. אני חושב שאם אנחנו מדברים פה על תרבות אולטרס, ומה שהיה אצלנו ביציע, אז למה זה קרה ככה כל התחלופות האלה? כי ברגע שזה קורה פעם אחת, וזה משהו שלא קרה למשל בהפועל, ברגע שזה קורה פעם אחת, אז אנשים אומרים, טוב, אז למה שזה לא יקרה עוד פעם? זאת אומרת, הלך ארגון אחד, אז יאללה, בוא נקים, במקום לשנות מבפנים, במקום לנסות זה, או לפחות להבין שאולי לא צריך שינוי, אולי אפשר להשאיר כמו שזה. אז אמרו, אוקיי, אז בואו פשוט נקים אחד חדש, ואז עוד פעם, בואו נקים אחד חדש, וזה כאילו, אתה יודע, זה כמו הלהקות שמתפרקות, ואז כאילו, אחרי שהן מתפרקות, פתאום הן זוכות לעדנה שלהן וזה. אז הם אומרים, טוב, בואו נתפרק, ואז נעשה קאמבק. אולי זאת השיטה שלהם.
שכן, שאלה מקנת הזכויות לשירים.
כן.
רק מנקודת מבט של אוהד, זה קרה בתזמון, לדעתי, אחד הגרועים שאפשר היה לבחור בהם. אני חושב שגם להתפרק, צריך לדעת. כלומר, קחו אותנו, בואו תעזרו לנו לעבור את השנה המאתגרת הזאת, אחר כך יהיה זמן בפגרה לבדוק הכל, ואני מקווה שמישהו שם ישמע את הדברים ויפעיל שיקול דעת ויעזר בכל מה שצריך. יש המון אנשים בקהל שכן ישמחו לעזור, יש כאלה עם הרבה ניסיון גם. קחו אותנו עד הפגרה של לקראת הקיץ, ואחר כך בואו נראה מה עושים הלאה.
כאחד שלא ממש מעורה בפוליטיקה הפנים ארגונית של של כל הארגונים ביציע שלנו, באמת רק מקווה שנוכל לגייס את התמיכה שבאמת הקבוצה צריכה במצב הנוכחי שלה, שנדע להתאחד סביב זה. ובעצם אחרי הפגרת נבחרות, מכבי נתניה פוגשת את הפועל חדרה באצטדיון בנתניה, והפועל חדרה בעצם מגיעה למפגש הזה אחרי תחילת עונה די מוצלחת מבחינתה, כרגע במקום הרביעי בטבלה עם 9 נקודות, שבמחזור האחרון אנחנו זוכרים היא עשתה טקו, יצאה עם טקו מבלומפילד אחרי משחק נגד מכבי תל אביב. כבשה עד היום 9 גולים, כאשר אליאל פרץ ולוסיו מובילים את הכיבושים אצלה, כל אחד עם 3 גולים, סליחה, ולוסיו גם עם 2 בישולים. שחקנים בולטים בחדרה ששמתם לב אליהם עד עכשיו מתחילת העונה?
עם כל הכבוד לנתונים הסטטיסטיים, זה אנחנו, תשמרו על קוקבניה.
כן, ליאל פרץ, שחקן ששמנו אליו לב גם בשנה שעברה, שחקן נהדר, כאילו אחד שמצטרף מהקו השני, משהו שאולי גם היה חסר לנו את ההוא שיבוא מהקו השני, יאיים על השער, יצטרף להתקפה. לוסיו היה לו, כאילו לוסיו זה קצת שקרן העונה שלו, היה לו מחזור ממש טוב, שהוא נתן 2 גולים ו2 בישולים, במקרה היה אצלי בחלומות, לצערי לא שמתי אותו, לא נתתי לו את הקפטן.
זו, השאלה אם אתה תשים אותו במשחק הקרוב.
עם איך שההגנה שלנו נראית, הוא כנראה הבנקר הראשון אצלי, כן. אז לוסיו, שחקן שתמיד קשה לשחק נגדו, אני זוכר את ברנקו ודודי בחצי גמר, כאילו נאבקים בו, מצליחים כאילו למנוע ממנו באמת בשיניים, כי זה שחקן שכל הגנה מתקשה נגדו. חדרה, קבוצה שקשה לשחק נגדה, זה לא משחק קל.
כובשת הרבה, חייב להגיד.
כן, אז זה גם קצת, זה קצת, זה, הם כבשו באיזה 2 משחקים, הם כבשו די הרבה, ואז כזה...
נו, רביעה גם פעם.
כן.
קבוצה של התקפות מעבר, יש להגיד, ונוסיף רגע למה שאמרת, איתן, זה לא רק קוגבניה שיקבוש, זה באמת, זה כנראה ייגמר עם רביעה, כי יש לנו גם את חגי גולדנברג.
הוא יציל מהקו.
כן, בדיוק.
יש להם גם קשר אחורי, אבו פני ממכבי חיפה.
מאוד אוהב.
שחקן טוב, אי אפשר לזלזל בהם.
לא, חלילה לזלזל. בדיוק באתי לשאול איך אתם הייתם מגיעים למשחק הזה. עם מה נתניה צריכה לבוא למשחק הזה?
אני חושב שמה שקרה לנו פה, זה הפוך ממה שהיינו צריכים קצת. תיארת את זה עם הפגרת נבחרות, אז זה עוד מה פגרה. כשהולך לך, פגרה זה מעולה, אפשר לרדת לקרקע, להכין את הכלים מחדש, לעבוד על הדברים וזה. כשלא הולך לך, ועוד פעם הפגרה הזאת, אז התסיסה, הטירוף, ההרגשה, אין, עכשיו אני אתן הכל משחק הבא, אני הייתי מעדיף שלא יהיה פגרות, שנבוא עכשיו שבוע אחרי שבוע.
האמת שאומרים את זה בדרך כלל מאמנים, שכאילו מפסידים, או ישר רוצים שהמשחק הבא יגיע.
עכשיו, שישאר התחושת אלבון, שישאר השחקנים שאלמוג אוסף אותם, שמאוד אהבתי את זה בסוף המשחק, לבוא לקהל, לתת כפיים לקהל שהגיע, אפילו שאתה מקבל בוז, ולא לברוח כי ישרקו לי בוז, זה חלק ממשהו שאהבתי שהוא מביא למועדונים שאני חוזר לזה. ונגד חדרה, כמו
שדיב... מי אתה עולה? בוא נגיד ככה, בחוד. אותו דבר?
Back to basic. הייתי חוזר למקורות שלנו, חוזר ליהלום הזה שדיברנו עליו לפני, חוזר, פותח עם השלישייה של אלמוג כקשר, גרזן, הורס, ראיתי אותו הרבה יותר מדי נגד ביתר בשליש האחרון של המגרש, מחכה גם שם לקבל כדור, מעבר להובלה עם הכדור, או שיתקדם בדאבל פס כזה או אחר, פשוט עומד שם כתנועה ללא כדור, אותו כקשר אחורי, את גבי וניקו, שיכולים לפתח משחק ביחד מהאמצע, כעת, מתוך מה שדיברנו לפני 5, 6, 7 משחקים, אתה עכשיו בפנים ולא משנה מה קורה פה, טיפול, את השבוע אחרי שבוע הולך ליפול, אם זה מה שאתה רוצה לעשות, אין בעיה. ובחוד, קטונתי מלהבין מה קורה עם בצ'יראי, אני לא יודע להגיד אם זה... אני, היה איזה רגע שהייתי פתוח שהוא פצוע נגד ביתר. זאת אומרת, ולא נראה
לי... פצוע בנפש.
כן, שריר החשק כמו שזה, אבל אני לא יודע מה קורה שם, אני לא יודע מה גורם לדברים האלה לקרות, אבל הייתי מחזיר אותו, או שאם, אם, סליחה, לא הייתי מחזיר אותו, אם, אם אפשר לבנות עליו מבחינה מנטלית, אז הולך איתו, ועם מלמד, אם לא, זה מלמד ורון אשכנזי, ובאופן חד משמעי, בונה את ההגנה סביב גולוברט למשחק הזה.
ואויבך, כנראה.
אויבך, הלוואי שיחזור, ואני חושב שזה אחת הטעויות הגדולות שהיו בסגל השנה בבנייה. הצניחה שלנו, באיכות מבלם 1-2 ל-3-4, היא הרבה יותר מדי גדולה, גם מבחינת יכולת וגם מבחינה מנטלית. זאת אומרת, היה לך את דולב וצליל נחמיה במשחק, יש לך רביעת הגנה שאין לה מנהיג. זאת אומרת, חוץ מדני עמוס שאני מאוד אוהב, אבל אני לא חושב שהוא בדיוק המתקשר הכי גדול ויודע להעביר את המסרים, הוא מאוד חם במשחק ומאוד לחוץ והכל. היה לנו משחק שנה שעברה, שיצאנו לשחק בחוץ, אם אני לא טועה, נגד סכנין. ופתחה רביעת הגנה שנייה. כל רביעת הגנה היו שחקנים מספר 2 בעמדה. זה היה בצד שמאל...
דודי, זה
לא,
דודי
מגן שמאל, דודי טוויטו, כן. באמצע דולב ודודי טירם, ובצד ימין זבידת. וניצחת את המשחק הזה, וזה היה משחק הגנה בין הכי טובים שהיה לנו השנה. אבל בתוך כל הרביעה הזאת, היה לך מנהיג, וזה דודי, דודי טירם. מאוד אוהב אותו, מכיר אותו מילדות ברמה האישית, אז אני לא אשבח לפני, יותר מזה, אבל היה לך מנהיג. ובתוך הרביעת הגנה הזאת, חמישייה עם דני במשחק נגד ביתר, לא היה מנהיג, לא היה מישהו שהוא כרגע מכווין, אנחנו רואים את הפריסת ידיים הזאת לצד לפעמים של הבלמים שמוציאים ויודעים לכוון את הנבדל וכל זה. לא היה לך מישהו שברגע הזה לוקח את המשחק עליו. מה שהיה, לצערי, ואני לא רוצה להיכנס יותר מדי לזה, זה היה דולב שמקבל את הכדור, מתמסר דאבל פס עם ניקו, לא בא מקבל מניקו, ודולב שלח אותו למעלה.
מבחינתי המשחק נגד הפועל חדרה זה הסתיו כבר כאן. כלומר, הסתיו פיניש, זה הזמן שלו לחזור, להחזיר אותו. וגם נגד הפועל חדרה, סתיו פיניש עם אלמוג כהן ועם ניקו אולסק, להתחיל להריץ את השלישייה הזאת, עד שאנחנו נרגיש מספיק בטוחים בשביל להתחיל לשחרר, אבל אצלי הם עולים השלושה אלה מעכשיו, ועד שאנחנו יוצאים מהבוץ הזה.
תומר, מי אתה עולה?
בוא נגיד, אני זורם עם השלושה באמצע, זה כן משהו שאוקיי, כן, back to basic, תחזור למה שאתה יודע לעשות הכי טוב, מקבל את זה.
אולי נצוות אתכם לאיזה משרת אימון.
כן.
חוות איתן.
רק אם אנחנו נעשה מחצית. אז כן, הייתי חוזר, נגיד, אם אני זורם איתכם שחוזרים לשלושה באמצע, לצערנו, אביב פצוע, שלדעתי אביב אחד השחקנים שכן פתח טוב את העונה, נראה לי שיש איזושהי הסכמה על הדבר הזה, שחקן שכבר ממש קברו ביציע, ואני לא יודע, אני איכשהו... דווקא ראיתי אותו בגביע הטוטו ואמרתי, נראה לי שאביב הולך לעשות עונה יפה. אז אני הייתי פותח עם ההגנה הכי טובה שאנחנו יכולים, שזה רומן וטים, אם הם קשירים שניהם. ראינו כמה רומן הוסיף פתאום כשהוא נכנס במחצית, באמת מהמקום של מה שאור אמר, של המנהיגות, של... הוא לא השחקן המושלם. אנחנו רואים, לפעמים הוא שולח כדורים לאלוהים יודע, לפעמים הוא עולה קצת יותר מדי, הוא עשה שם איזה עקב ממש ממש מטופש, כשהוא על ה-16 של ביתר, אז הוא לא הבלם המושלם, אבל הוא כן אחד שלפחות עושה קצת את האחרים מסביבו יותר טוב, שזה אחרים לא עושים. כן, אלמוג עדיין בנקר אצלי, ניקו וסתיו, או אני יכול עכשיו אפילו לנסות את קיאט שם בעמדה הזאת, או גבי, ונגיד אחד מהם מאחורי החלוצים. מבחינת החלוצים, אני לא פוסל נגיד לעלות עם פאטוס, למרות שהוא נראה היום ונורא. אני לא חושב שזה עניין של חשק, נראה לי שזה עניין של ביטחון, כי פאטוס כשהוא מקבל כדור נגד ביתר, הוא נגע בכדור, לא יודע, אולי פעמיים במחצית.
וגם זה בחימום.
כן, וכשהוא מקבל כדור כל כך מעט במשחק, אז קשה לו מאוד להיכנס למשחקים. אז נגיד, לא יודע אם אני מספסל אותו או עולה איתו ברכב, אבל לא הייתי עולה איתו ועם מלמד. כי לא הייתי שם או את מלמד ואת רון אשכנזי, או את פאטוס ואת רון אשכנזי, או את פאטוס ויונס, שזה שילוב שאהבתי שנה שעברה כשהיה. וכן, שוב, מנסה עוד פעם, כמה שיותר להרחיב את הסגל, כמה שיותר לראות מי, שוב, לא נמצאים באימונים, לא יודעים מי נראה טוב, מי לא נראה טוב, אבל כמה שיותר להרחיב את הסגל. מבחינתי, אחד מהילדים האלה חייב לפתוח בהתקפה, אם זה יונס, אם זה רון אשכנזי, ללכת, לנסות קצת לאמר, אבל בעיקר זה העניין של הגישה. לא לבוא עכשיו ולהגיד, אוקיי, עכשיו קיבלנו בראש ממכבי חיפה וביתר ירושלים, אז נחשוב שהפועל חדרה זה משהו שהוא יחסית קל לנו. לא, ההפך, להסתכל על המשחק הזה שוב, בעניין הזה של אנחנו לוקחים את המשחק הזה בשיניים, שאנחנו לא מבטרים על אף כדור, שאנחנו קודם כל לא סופגים כמובן, וגם אם אנחנו צריכים להכריע את המשחק בשליש האחרון שלו, אז בסדר. העיקר לא להגיע למצב שאנחנו רואים מכבי נתניה קבויה, מבחינתי אפילו שיגמר בטקו, רק להחזיר את הלהט הזה, כי זה הדבר הכי חשוב, יותר מנקודות, יותר משערים, פשוט להחזיר את הלהט הזה.
עולה, תוצאה?
וואי, תוצאה זה קשה, זה לא יפה לעשות את זה. אני אלך 2-1 לנו.
קצן?
אין לי אומץ.
ספורטיבי.
קודם כל, עוד דבר חשוב, הפגרה הזאת הייתה מספיק ארוכה בשביל שהאוהדים יתעשתו ויגיעו למשחק הזה, שהוא משחק מאוד מאוד חשוב, עם ארגון, בלי ארגון, חייבים להיות שם. כל מי שנשבע שהוא לא יגיע יותר, היה גם כל נדרי בדרך, אז אפשר להגיע. תוצאה 2-1 לנו נשמע לי הגיוני וטוב.
2-1 לנו?
זה... או 2-1.
לא, 2-1 אמרתי.
אוקיי, אז כולנו 2-1, גם אני 2-1 לנו.
כן?
כן. דברי סיכום, משהו?
אני מאוד מסכים עם מה שאיתן אמר, על העניין הזה שאוקיי, הייתה תקופה חרה, סליחה על השפה. הייתה תקופה לא טובה, וקשה לנו באמת לקבל אותה, ועדיין, כאילו זה החיים שלנו. עברנו תקופות יותר קשות עם מכבי נתניה. כאילו באמת, בוא ניקח את זה בפרופורציות, עברנו תקופות הרבה הרבה יותר קשות, ובכל זאת הגענו ליציע ותמכנו בקבוצה, וזה הדבר היחידי שאנחנו יכולים לעשות, כי זה הדבר היחידי שאנחנו יודעים לעשות, וזה הדבר היחידי שכיף לנו לעשות. כאילו בסופו של דבר זה להיות שם ביציע, כי בתור מי שהיה שם עם הגב התפוס מול הטלוויזיה, הרבה זמן לא ראיתי משחק של נתניה בטלוויזיה, זה סיוט, זה דבר איום ונורא. בכלל, כדורגל ישראלי לראות בטלוויזיה זה דבר שאסור לעשות, זה לא חוקי בדיוק, זה לא אותו משחק, זה לא אותו דבר. ואז כאילו אתה פתאום, אתה רואה את זה בטלוויזיה, ואתה שומע את הנודניקים האלה מדברים, זה הורג אותך, אפילו כאלה עם כוונות טובות. וזה כל כך חסר, אז תעשו לעצמכם טובה, תגיעו ליציע, כי זה הדבר, הדרך הכי טובה ליהנות מהקבוצה, גם כשהיא לא נותנת לכם כל כך הרבה סיבות.
אני אמשיך עם הקו סיכום של תומר. בסופו של דבר, הקהל של מכבי נתניה, בעזרת אוהדים עם המון, הוציא את הקבוצה מהבוץ פעם קודמת במשבר הכי גדול. כרגע יש תקציב, ומה שצריך זה שאנחנו כקהל עוד פעם נתאגד מאחורי מאחורי הדבר שכמעט הכי חשוב לרובנו, ונוציא את זה ביחד.
חזרה לצניעות, גם על הדשא, גם ביציאה, גם מבחינת מטרות. על הדשא, זה כמו שאמרתי, לייצב את משחק ההגנה ומשם להתקדם הלאה. ביציאה זה להסתכל על מה שיש לנו ולא על מה שאין לנו, ולהתאחד בתקופה הקשה הזאת, ומפה לחזק את הקבוצה ולהתקדם הלאה.
על הכיפק. אז הגענו לסיומו של עוד פרק מרתק. אז כמו תמיד, כמובן נשמח לשמוע את דעתכם. תגיבו, שתפו איתנו, אותנו. תמליצו לכל מי שלא שמע, וכמובן נשמח אם תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות. אז אני רוצה להגיד תודה לתומר חרוב. תודה תומר.
תודה לך, והיה ממש כיף.
תודה לקצן.
תודה רבה, היה תענוג.
איתן, תודה לך על הפקקים.
תמיד כיף לבוא לפה, ושיהיה חג שמח.
חג שמח, אני רוצה להגיד תודה לחמי בורדוביץ' על האירוח פה בסוכה באביחיל. אני הייתי דניאל יצחקי, ושיהיה שבוע מהנה.